גבורות השם למהר"ן מפראג, פרק למדוו, עמוד קוף למדלת, עמודה שמאלית, דיבור המתחיל ועוד. ועוד דע, כי אי אפשר שיצאו ישראל מן השעבוד, כי אם על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו. אני גם רוצה להוסיף הערה טכנית, המערכת של המסך פה של האינטרנט איננה דלוקה. אז אם מישהו באינטרנט שם זה אכפת לו, שיעלה לטפל בזה. טוב. ועוד דע, כי אי אפשר שיצאו ישראל מן השעבוד, כי אם על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו, ולא מצד המזל ולא בשום צד זולת זה, כמו שהתבר בעזרת השם יתברך. אז זה באמת מסביר דבר תמוע, כן? כלומר, כשאנשים לומדים יהדות, אומרים יהדות זה נחמד, אבל כשרואים את הניסים, אומרים, בשביל מה? זה תמוע קצת, הניסים. בשביל מה ניסים? כן, מה?
לא רוצים להאמין.
לא, בסדר, אבל יש... מה שאתה אומר, לא רוצים להאמין, אבל יש היגיון בלא רוצים הזה. כי הנס נראה כחריגה, משהו שלא מסתדר, לא נכנס בתוך המערכת.
אתה חושב, זה כמו חלום בלילה, שאתה קם, או עם זה, או עם זה, או עם זה, אתה אומר, לא, חלמתי, מה לעשות, זה החיים.
כן, אבל זו, 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 בעיה, כלומר, באמת זה משהו כזה בולט, יש לך משהו, זה כדור מאוד יפה כזה, פתאום משהו יוצא צ'ופצ'יק כזה, צ'ופצ'יק משם, זה לא טוב, צריך להכניס את זה. כלומר, הנס מהווה קושי קיומי בעיני המאמין, והמהר"ל הקדיש לזה הרבה. מה?
בימים האחרונים, גם היום, גם אתמול, לצערי, לפעמים אני מקשיב גם לאחד יום, אז הוא אומר הבוקר, ועכשיו נשמיע שירת נשים.
יפה. עכשיו, אם כן, יש פה שאלה שהמהר"ל הקדיש לה הרבה, גם הרלב"ג וכו', כלומר, איך להכיל מבחינת העולם ההרמוני של נפש האדם, איך אפשר להכיל את הנס, בסדר? אז אנחנו לא עוסקים בזה כעת, אני רק רציתי להסביר נקודה אחת. לגבי מכת בכורות, איך אומר הרב קוק, אין להתפלא על זה שיש ניסים במקום שבו נמצא לב האנושות. כלומר, אם אתה מבין את האנושות כמו לב ואיברים, יש מרכז והיקף, אז יש תופעות ייחודיות למרכז. כמו שלהבדיל, גם בתחום הטבעי, יש תפקוד מיוחד ללב לעומת שאר האיברים, יש דברים שמתפקדים שם אחרת מאשר בשאר המערכות, אז גם פה, כן, הלב של האנושות, יש לו מערכות משלו. אם לא מבינים את זה בצורה כזאת, אז באמת יש משהו מגי שקשה לקבל בנס. ועוד דם. אז לכן פה, אנחנו חוזרים פה לנושא של מכת בכורות, צלי אש ומצות, אכילת הפסח בליל 14, בליל 15, ומה זה אומר כל הדברים האלה, כן, אכילת הפסח. אז מה, ועוד דע, כי אפשר שיצאו ישראל מן השעבוד, כי אם על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו, ולא מצד המזל, ולא בשום צד זולת זה, כמו שהתבר בעזרת השם יתברך, לפיכך לא יצאו ישראל במדרגה שיש בה זמן, רק במדרגה שאין בה זמן, כי כל הדברים נופלים תחת הזמן. ונבראים בזמן. זולת השם יתברך שאינו נופל תחת הזמן. מה? מה? זה בדיוק מה שהוא אמר, מה הבעיה?
כן.
זה בדיוק מה שהוא אמר.
שיש דבר כזה.
שיש דבר כזה שמה? נכון, אז מה? מה רע בזה? נכון, וזה מה שהוא אמר לפני שהגעת. כן?
אם זה לא יציאה ממצרים, אז כן שייך מזל לישראל, נניח, בשלבים אחרים של...
אתה שואל שאלה אחרת. אתה אומר ככה, אי אפשר שיצאו ישראל משעבוד כי מעלית הקדוש ברוך הוא ולא מצד המזל. אז משמע שיש מעמדים אחרים שהמזל כן פועל על ישראל. נכון? ככה הדיוק שלך. התשובה היא שדיוקך נכון, הלאה. ולפיכך, לא יצאו ישראל במדרגה שיש בה זמן, רק במדרגה שאין בה זמן, כי כל הדברים נופלים תחת הזמן ונבראים בזמן, זולת השם יתברך שלא נופל תחת הזמן. ולכך, מה? עם הזמן. כן, הוא אומר דבר כזה פשוט. לא יצאו ישראל במדרגה שיש בה זמן. כלומר, בכל מדרגה שהיא, יש הופעה של זמן. כל מדרגת מציאות שהיא, כל השגחה שהיא אפילו, יש בה זמן. למשל, הרמב״ם אומר דבר מעניין מאוד, בהלכות תשובה. הוא אומר, אדם שרובו חובות, מיעוטו זכויות, מיד מת ברשעו. עכשיו תגיד לי, יש אנשים שאנחנו יודעים שהם רעים מאוד, והם לא עובדים מיד. אז מה זה המיד הזה שהרמב״ם אמר? או מדינה שרוב יושביה חייבים, מיד היא עובדת. שנאמר זעקת סדום ועמורה, וכן העולם כולו שנאמר וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ. אני יודע לפחות לגבי הדוגמה השלישית שמביא הרמב״ם, וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ, הכוונה שהיה רוב חובות, שזה לקח עוד 120 שנה. אז מה זה המיד הזה? כן? זה מיד למעלה וזה לא מיד למטה, נכון? מה קרה? זה מיד למעלה אבל לא מיד למטה. לעומת זה, כשמדובר ביציאת ישראל ממצרים, זה ללא זמן. זה בחיפזון, נכון? חיפזון זה לא זמן. חיפזון הכוונה שסדרי הזמנים נדחקו הצידה. ולכן זה היה זמן ללא זמן. כי לא היה זמן. מה אכפת לך? הרי שעבוד מצרים היה 200 שנה, אי אפשר עוד כמה שעות, כן? או למשל, מגילת אסתר, 9 שנים זה כל הסיפור שם, 9 שנים. ברגע שזה מתרחש, ויבהילו את המן, מיד. הקמת מדינת ישראל, זה לקח 100 שנה, מראשוני דורשי ציון, חובבי ציון, הציונות ההרצליאנית, המנדט הבריטי, ברגע שזה מגיע, מהר מאוד, לפני שבת, אי אפשר לעצור. חייבים עכשיו. מביאים מסוק מיוחד לרב מימון, שנמצא במצור בירושלים, שיוכל להגיע לחתום בתל אביב, ולחזור עוד לפני השבת לירושלים הנצורה. כל זה צריך להיות מהר מאוד. כן? מפחדים שזה לא ילך. כלומר, כל פעם שיש תהליך ארוך ארוך ארוך, מגיע הזמן של ההופעה, כיוון שיש פה נקודה שהיא על זמנית, כלומר הופעתו של הקדוש ברוך הוא, לכן זה נעשה בחיפזון. מובן? טוב, כן, מה?
אני חושב שבאמת, אם זה לא הזמנים האלה, נשמע שכן לזמן, באמת כשאומרים שיש זמן עד יש מזל בעצם?
נכון, המזל פועל בזמן. כן, מה? מה בא?
אז מה שנאמר שישראל הם מעל המזל, מה המשמעות של
המשמעות שעם ישראל, אין מזל לישראל, שעם ישראל הוא מעל המזל, כן, נכון. לפעמים, זה הכוונה שבאופן בסיסי, בשורש, בעצמות שלנו, במיוחד בשעת הופעתנו הראשונה על במת ההיסטוריה, אז מתברר מי אנחנו. יש זמנים כאלה. יש זמנים שזה מחוסה, יש זמנים שזה מגולה. יש פסוק כזה בפרשת כי תבוא, ולהיותך עם קדוש, ולהיותך, מילה קצת מורכבת, כן? ולהיותך עם קדוש, אז שם כתוב בלי וו, אחרי היוד. היה צריך להיות יוד, כן? וו, למד, ה, יוד וו, תף חף סופית, נכון? אבל כתוב בלי וו. אז בעל התורים אומר, למה זה בלי וו? משום שאין הוויית קדושתם, הרי ולהיותך עם קדוש, אין הוויית קדושתם גלויה בעולם הזה כל כך. אז לפעמים, לפעמים יש איזה פיק כזה, ואז מתברר מי זה ישראל. לא מתברר כל הזמן. כן, מה אתה אומר?
זה מאוד מתאים למצב טכני, שמתי שהומצא אוטו, ואיך שאוטו נראה היום, והכל. אני חושב שמעשה ידי אלוהים זה כל כך אדיר, איך שהוא רוצה להביא אותנו לטופ בשבת, או עוד לא שישי ועוד לא שביעי.
ולכן, האוקיינוס אטלנטי. נכון, הלאה.
כשהקדוש ברוך הוא אומר זמן, הוא מלאך, בתור מה משקלים בזה? זמן שלמעלה, זמן שלמטה? כמו שהוא בא בישראל לשרה.
טוב, שם הוא אמר לה כעת חיה. אז הוא כבר אמר שזה יהיה בזמן. בסדר? למה? בלידת יצחק. מה יש עם הנוח? כן, הוא אומר, היא נחרה. בסדר, מה הבעיה? יש הבדל בין, לא, זה משהו, לא, לא, סליחה, אני אסביר לך, אני מסביר לך. יש מדרגות בהשגחה. יש לפעמים שההשגחה היא בתחום נמוך, ואז זה דורש זמן. ויש השגחה שורשית, כגון יציאת ישראל ממצרים. כשזה יציאת ישראל ממצרים זה חריג. חייב להיות משהו שבלי זמן. מובן מה שאני אומר? אז זה תלוי בזמני. זה כמו שהשאלה, משה רבנו נאמר בסנה, ביטוי מאוד מוזר. אל תקרב הלום. נכון? מה זה אל תקרב הלום? אין הלום אלא מלכות. נכון? לא זה. אל תקרב הלום, אין הלום אלא מלכות, מביאים כמה פסוקים שמוכיחים את זה. ומה זה אומר? שמשה, אף על פי שהיה מלך, אין בניו מלכים. ואף על פי שהיה כהן גדול, אין בניו כהנים. נכון? וככה דרשו חז"ל. שאלת השאלה, למה? כן? למה היה צריך שמשה, אף על פי שהיה מלך וכהן גדול, בניו לא יהיו מלכים וכהנים גדולים, והמלכות עברה לבית דוד, הכהונה לבית אהרון. צריכה להיות סיבה. מסביר הרב קוק במדבר שור, שמדרגת משה הייתה חריגה מן הסדר ההיסטורי. כלומר, עם ישראל היה במדרגה כזאת שאי אפשר היה להמשיך לקדם את ההיסטוריה בלי להקפיץ אותם הרבה מעבר למדרגתם. לכן היה צריך שמדרגתו של הגואל תהיה למעלה מן הסדר ההיסטורי, ולכן אין לו המשך בהיסטוריה. לכן בניו לא כהנים ומלכים. מובן? אז אותו דבר גם פה, יציאת מצרים, יש פה איזה חריגה, משהו שהוא לא לפי הסדר, הייתי אומר אפילו האבולוטיבי. אין פה התפתחות. מובן? זה שבירה, זה סדק בסדר ההיסטורי. עד כאן מובן? טוב. ועוד, אם כי צריך להבין, כשאומרים דברים כאלה, זה לא שזה באופן מוחלט. מדוע? כי יש גם זמן בהיסטוריה ליציאת מצרים. יציאת מצרים היא לא מחוץ לסדר, היא לא מחוץ להיסטוריה, היא הייתה בהיסטוריה. אבל היא לא פועלת על פי סדרי ההיסטוריה. כן, בבקשה.
כן, אז איזשהו פיתוח אבולוטיבי, כאילו...
עד אז.
ליציאת מצרים.
כן, כן, בדיוק.
כאילו, בעקבות המאורע זה כאילו להמשך ההיסטוריה של העולם.
כן, אבל צריך להבין שהדור שיוצא ממצרים איננו במדרגה של המאורע שהוא חווה. לכן אתה רואה שכמה ימים אחרי יציאת מצרים רוצים לסקול את משה ואהרון.
הם לא יכולו להכיל, כאילו...
הם לא היו במדרגה של זה בכלל. כלומר, זה יש משהו שהיה מעבר אליהם. כן, הם לא... 40 יום אחרי מתן תורה, הם עושים עגל. כלומר, צריך להבין באיזה מדרגת חיים מדובר.
אנשים... עדיף לחכות או שהגיעו למדרגה?
אז זאת השאלה. כמה זמן היה צריך... אתה אומר, אולי היה עדיף לחכות. אתה צודק. לפי התכנון המקורי, התורה לא הייתה צריכה להינתן אז. אבל אתה רואה שישראל יצאו ממצרים גם לפני הזמן. וגם התורה ניתנה הרבה לפני הזמן. הרי לפי דברי חז"ל, דבר ציווה לאלף דור, היה צריך שהתורה תינתן אחרי אלף דורות.
אז כל המאורעות האלה קוראים לנו כאילו...
אז, נכון, נכון, לפני הזמן. זאת אומרת, אם אתה מבין דור כ-20 שנה נגיד, נלך על קל, זאת אומרת שהתורה הייתה צריכה להינתן אחרי 20,000 שנות היסטוריה. אז אנחנו, לפי זה אנחנו עוד לא היינו צריכים בכלל לקבל אותה. עכשיו, וזאת למה? לפי העיקרון האופטימי של רבנו סעדיה גאון, השכל האנושי יכול היה מעצמו להגיע לכל מה שכתוב בתורה. איך אומר הרס"ג? אבל, הוא מוסיף, זה היה לוקח כל כך הרבה זמן, שבינתיים הסבל של האנושות היה כל כך גדול, שהקדוש ברוך הוא העדיף להקדים את זה. אבל ההקדמה הזאת, אנחנו משלמים עליה מחיר. והוא שאנחנו מרגישים שהתורה לא מתאימה לנו. כן? למה עם ישראל כל פעם מורד בתורת השם? אנחנו מורדים בגלל שזה לא מתאים לנו. כן? מרגישים שמשהו לא נכנס במקום. כן? ו... מה? אז יש מה שנקרא טיפול בתופעות הלוואי של התרופה. כלומר, מתן תורה, יציאת מצרים, זה הייתה תרופה כואבת שניתנה לפני הזמן כי לא הייתה ברירה. ומאז הקדוש ברוך הוא עסוק בריפוי השברים. ואחד הדברים שהקדוש ברוך הוא עשה, זה החילונות. כן, הזהות החילונית, יש לה משהו גדול. זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה, שיש באופן ברור ורציף, זהות שמכירה את עצמה כיהודית, בלי מחויבות למסורת הדורות. וזה מה שמאפשר בירור שכלי רצוני של דבר השם. ואז קבלת עול מלכות שמיים נעשית באופן אמיתי. זה אומר שהתהליך הגיע לידי הבשלה. ולכן, ברוך השם, הקדוש הוא יכול היה להרשות לעצמו שהדור יהיה כולו חילוני, כמעט, כי הגיע הזמן לקבל עול מלכות שמיים. בסדר? כן. נכון. כן, זאת אומרת, אם נגיד שהיינו יוצאים אחרי 400 שנה, ולא אחרי 210 שנים, יש להניח שהעולם היה קצת יותר נורמלי, ואז היינו חוזרים לארץ, וגם לא הייתה ניתנת התורה. אלא היא הייתה נובעת מטבע החיים, כמו שהיה אצל האבות. נכון, אז לפי רב סלגון זה לוקח הרבה זמן, אבל אפשר גם להגיד שזה לא היה לוקח כל כך הרבה זמן, כי שעבוד מצרים כבר היה עושה את שלו. כן? אבל יצאנו לפני הזמן. והיציאה הזאת לפני הזמן יש לה הרבה השלכות. בין היתר זה שלוח השנה שלנו איננו זהה ללוח השנה של הגויים. יש לנו שנה ניסנית במקום שנה תשריעית, ויש פער בין הקצב של ה... בין הקצב ההיסטורי שלנו לקצב ההיסטורי שלהם. כן? כן. זה באמת לא טוב. כן, מה, להיות משועבדים 210 שנים? לא, זה רע. זה רע. זה לטובה. יש הבדל בין טוב לבין לטובה. אם אני אומר שמשהו לטובה, סימן שהוא רע. נכון? כן, כן, אבל זה לטובה. זה בנה את הזהות שלנו, אבל זה נושא ללימוד בפני עצמו. אנחנו עסקנו בזה בפרקים הראשונים של גבורות השם. נכון? טוב. אז בואו נחזור, אם כן, לנושא של הזמן. מה שמטריד כאן את המהר"ל, מה שמעסיק אותו, זה נושא הזמן. מדוע יציאת מצרים בחיפזון? כן. ובאיזה זמן הייתה יציאה? זאת אומרת, זה זמן שאין בו זמן, שבו הכל הולך מהר. מעניין, זמן ללא זמן, מה זה? לפיכך לא יצאו ישראל במדרגה שיש בה זמן, רק במדרגה שאין בה זמן. כי כל הדברים נופלים תחת הזמן ונבראים בזמן. זולת השם יתברך שאינו נופל תחת הזמן. ולכך אסר להם החמץ, שהווייתו נעשה בזמן. כן? הרי אתה לא יכול לעשות חמץ בלי זמן, בהגדרה. נכון? איך עושים חמץ? ממתינים, נכון? זה זמן. אתה לוקח בצק, כן, כדי שהוא יחמיץ, אתה צריך זמן, נכון? טוב. אז, לכן, יציאת מצרים, כיוון שהיא שלא לפי סדר הזמן, לפיכך היא אוסרת את החמץ. בסדר? לכן אסר להם חמץ שהווייתו נעשה בזמן, וציווה על המצה שהווייתה בלא זמן. ולפיכך היה אכילתם ביציאתם לחירות המצה. אגב, מה זה נקרא לא זמן? 18 דקות, כן? 18 דקות זה נקרא לא זמן. זה מה שיוצא. הציבה לאכול מצה. מצה במשך 18 דקות היא לא עולה, נכון? ברור, ברור, ברור. אבל אמרתי את זה רק כדי להסביר מה שאמרתי לפני כן, לפני שהגעת, שהמיד של הקדוש ברוך הוא זה לא המיד שלנו. בסדר? מכאן, אגב, לא, אבל יש בכל זאת איזה ערך לזה שאדם יגיע בתחילת השיעור, כי כך זה חוסך כמה שלו. בסדר. אבל אתה אומר, בצדק, אם איחרת פחות מ-18 דקות, אז זה בסדר. טוב. אם כי היום עושים חומרות אדירות במצות. אני ראיתי פעם... כן, יפה. פעם ראיתי מודעה על מצות מהודרות עם חומרות שלא היו מעולם. איך כתוב? הם הדפיסו את זה. חומרות שלא היו מעולם. משה רבנו אפילו לא זכר. טוב. לכך אסר להם החמץ שהווייתו נעשה בזמן, וציווה על המצה שהווייתה בלא זמן. לפיכך היה אכילתם ביציאתם לחירות המצה שאין להם שר זמן כלל. כלומר, כשאני אוכל מצה ביציאת מצרים, בעצם אני אוכל אי זמן. ואסר להם החמץ שנעשה בזמן. כי ישראל יצאו לחירות במדרגה אלוהית שאין בה זמן. ולפיכך נתן הכתוב הסיבה באכילת מצה שלא הספיק בצקת אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים וגאלם. אז בשביל מה מוזכר כאן הביטוי הזה מלך מלכי המלכים? זכר מלך מלכי המלכים בצל זה, וביאור זה כאשר היו רוצים להכין עצמם אל הדרך לצאת והתחילו לעסוק בבצק, לא הספיק בצקם להחמיץ שגאולתם הייתה בלא זמן, להודיע כי הגאולה שלהם מדרגה נבדלת, לא מצד המזל שהוא גשמי פועל בזמן, וכך היה גואל אותם הקדוש ברוך הוא בלי המשך זמן כלל, כאשר אמר לפי שיצאו לא על ידי מזל ולא על ידי שאר כוח שנופלים תחת הזמן, רק על ידי הקדוש ברוך הוא שלא נופל תחת הזמן, ופיכר גל אותם בלי זמן. ולכך ציווה על המצא קודם שיצאו ממצרים לאכול המצא עם הפסח, ודבר זה אמת ברור כאשר תדע עיני המצא. כלומר כאן יש פה תירוץ יותר עמוק לשאלה ששאלנו מקודם בשם הרמב"ן, כן? איך יכול להיות שהמצא זו על שם שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, הלא נצטוו עוד לפני כן לאכול המצא, נכון? ודיברנו על זה באריכות בשיעורים הקודמים, מה הסיבה של הדבר הזה, אבל פה לפי המהר"ל זה עוד יותר עמוק, כי אי אפשר לצוות בשעת המעשה, כיוון שהמצה היא בהגדרה לחם שלא לוקח זמן, לכן צריך שלפני זמן ההתרחשות כבר יצוו על המצה, כדי שלא יהיה המשך זמן. מה? אני חוזר. המהר"ל מסביר שזה ממהותה של המצה שהיא תצווה לפני האירוע המצדיק אותה. כן, הרי האירוע המצדיק את המצה זה שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. אומר המהר"ל, כן, אבל אם בזמן שלא מספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, אז הקדוש ברוך הוא מצווה על המצה, אז זה תולה דבר השם בזמן. לכן זה חייב להיות מקודם. שברגע שלא מספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, כבר אז יש להם מצווה מוכנה בבוידם שאומרת להם לאכול מצות. טוב. ועוד פירשנו, כי המצה פשוטה שהרי אין בה שאור. טוב, אולי אני רוצה להסביר כאן נקודה חשובה. הבצק לא הספיק להחמיץ, ונגלה למלך מלכי המלכים. תודה רבה. תודה רבה. כדי שבצק לא יחמיץ צריך לעשות שני דברים. צריך ללוש אותו כל הזמן עם מערוך, ו ברגע שזה נעזב, מיד להכניס את התנור, נכון? אז ברגע שזה עובד, החום של התנור מיד אופה את זה, אז אין זמן להכניס. והשאלה, מה זה הבצק הזה? מסביר הרב קוק במאמרי ההריה, במאמר הנקרא מצה זו, במדור הנקרא השבת ישראל והזמנים. מסביר ש כאשר אבותינו היו במצרים, הם היו, מבחינה לאומית הכוונה, כמו גרגירי קמח בלתי מדובקים זה בזה. כי הרי כל אחד ואחד היה משועבד למצרי שלו. ובמילים אחרות, מה זה העבדות? זה שאני משועבד מבחינת קצב החיים שלי לקצב החיים של מישהו אחר. עכשיו, ברגע שאנחנו יצאנו מעבדות לחירות, נדבקו חלקי הקמח זה לזה, והפכנו להיות בצק, נכון? כלומר, יציאת מצרים זה בעצם המעבר מקמח לבצק. עד כאן מובן? כלומר, זהות לאומית זה מה שמחבר בין האנשים. עכשיו, מה קורה לבצק כשמשאירים אותו? תופח, יפה מאוד. מה קורה לאומה כשהיא מתחילה את ההיסטוריה? תופחת. כלומר, יש לכל אומה היסטוריה משלה. עכשיו, יכול להיות שבמהלך ההיסטוריה, אחרי מאות שנים, אלפי שנים, יש מפגש בין אותה האומה לבין מלך מלכי המלכים. משהו כזה משתנה בזהות הדתית שלה וכו'. אבל אז יוצא שהפרש הזמנים בין הופעת הבצק הלאומי לבין המערוך של מלך מלכי המלכים, זאת, זה הפרש זמן כזה שכבר החמיץ את הבצק. במילים אחרות, יש גם אם האומה, נגיד, מקבלת על עצמה איזשהו תוכן אלוהי, אבל יש לה לאן לחזור אם היא מעוניינת לזרוק את זה בחזרה. אני רוצה להביא לכם כמה דוגמאות לזה, שתי דוגמאות לפחות. האחת הודו והשני הערבים. בהודו נולדה לפני שנים רבות אחת הדתות של הודו, הבודהיזם. כן? המייסד? גאוטמה סידרטה, נכון? המכונה בודה. אז לפני, אבל הודו הייתה קיימת עוד לפני זה, נכון? היה הינדואיזם. אבל הופיע הבודהיזם לפני 2500 שנה בערך, והייתה תקופה שהודו הייתה כמעט כולה בודהיסטית. היום אין בודהיזם בהודו. המדינות הבודהיסטיות הן מחוץ להודו. תאילנד, סין, יפן, שם נמצא הבודהיזם, בהודו אין בודהיזם. איך זה יכול להיות? כי זה בעצם לא היה זהה לזהות הלאומית שלהם. ולכן הם חזרו מהר מאוד, לא כל כך מהר, אבל חזרו באיזשהו שלב לדת האינדואיסטית הקדומה יותר. עד כאן ברור? יש בהודו בודהיזם? איפה ראית? במג'י פדרש. אז יש קצת... של הדלאי לאמה, אבל הוא בא מנפאל. הוא בא בטיבט, ואחר כך בקשמיר, אחרי זה בנפאל. בסדר, אבל זה משהו מודרני, לאחרונה, זה משהו כזה, חדש כזה. זה לא בא מהודו. עכשיו, לעומת זה, או למשל, אביא לכם דוגמה נוספת. יש אומה, האומה הערבית. ממתי היא קיימת?
600.
האומה הערבית 600.
לא.
האומה הערבית היא עתיקה, היא עתיקה מאוד. אנחנו רואים סימנים לקיומה כאומה כבר לפחות באלף לפני הספירה. נכון? הרבה זמן. התקופה הזאת הייתה תקופה ללא אסלאם. המוסלמים קוראים לה אל-ג'היליה. תקופת הבערות הם קוראים לזה. ג'היליה. עכשיו, בשנת 622 לספירה מתחילה הספירה של ההיג'רה, ומכאן ואילך יש אסלאם, נכון? אבל מה זה אומר? זה אומר שבעצם האסלאם הוא לא מקורי לערביות. ולכן אפשר בעצם להיות ערבי ולא מוסלמי, יש כאלה, ואפשר גם להיות מוסלמי ולא ערבי, יש כאלה. כלומר, אין זהות מוחלטת בין הבצק לבין מלך מלכי המלכים. מה שאומר הרב קוק לגבי יציאת מצרים, זה לא כך. לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, כלומר, לא הספיקה הזהות העברית לפתח היסטוריה משלה, ומיד נגלה למלך מלכי המלכים, הוא עלה טרמפ, ומיד לש את הבצק שלנו והכניס אותנו לתנור. והפכנו להיות מזון מבריא לעולם כולו. כולם אוכלים אותנו, שנאמר כי אכל את יעקב. כן, היהודי זה טעים. כן, אבל זה אומר, עכשיו, מה ההשלכה של הדבר הזה? אומר הרב קוק, זה אומר שעכשיו אם מישהו ירצה להחמיץ את הבצק שלנו, זה כבר לא ילך, זה כבר רפוי. כלומר, הניסיון של הגדרת זהות לאומית חילונית באופן מוחלט של היהדות, זה לא ילך. אני אביא לכם הוכחה לזה גם. במאה ה-19, קם יהודי בשם אליעזר בן יהודה. מכירים? יהודי מבדח. מילים. הוא בדה ממוחו הקודח. ואליעזר בן יהודה, שהיה גם אנטי דתי, בהתחלה היה דתי, אבל אחר כך נהיה דתלש ואנטי דתי, הוא החליט שמכאן ואילך אין צורך בדת כדי להגדיר את הזהות היהודית. יש לנו זהות חדשה, הבנויה על שני מרכיבים. ארץ ושפה. יפה. בוא נבדוק איזו ארץ. ארץ הקודש. איזה לשון? לשון הקודש. כלומר, גם כשיש ניסיון של זהות חילונית, הזהות החילונית נושאת בקרבה את המעצורים של עצמה. כי אין בזיכרון היהודי ארץ או שפה המשותפים לעם היהודי שאינם מחוברים בצורה זאת או אחרת אל הקודש, שהרי זו מצווה לגור בארץ ישראל, והרי זו מצווה לדבר עברית. אז מה עושים? אז אתה עושה מצוות כדי להרגיז את הרבנים? זה לא ילך. או? זה אגב, לפי מה שאומר הרב קוק, שהמצע שלנו לא יכולה יותר להחמיץ, מכאן שהרב קוק איננו סובר איסור שרויה. נכון? כי אם יש שרויה, זה חשש שמה יחמיץ. לא, אי אפשר, לא יחמיץ יותר. מכאן אתם רואים שלכאורה דיונים קטנוניים של הלכה, הם נוגעים לדברים מאוד מהותיים. טוב, אז בואו נראה עוד פעם. אז מה שאמר כאן המהר"ל, זה בעצם הסבר של דברי המהר"ל, כן? שנגלה מלך מלכי המלכים על הבצק שלנו. הבצק זה מה שאנחנו אוכלים, זה מה שאנחנו בעצם. ועוד פירשנו, כי המצה פשוטה. עכשיו פירוש נוסף, כי המצה פשוטה. שרן בשיעור, וכל דבר שהוא פשוט, מבלי שיצטרף אליו דבר, הוא עניין החירות. שהרי המשועבד יש לו צירוף, שהוא מצטרף אל אשר הוא אדון לו, משעבד בו. ומי שהוא בן חורין, עומד בעצמו. אין לו צירוף כלל, רק עומד בעצמו. ולפיכך ראוי, מי שיצא אל החירות, אל המצה שהיא פשוטה בלא צירוף שיעור. וזה בעצמו לשון מצה, שבא על דבר שהוא פשוט. והשר החמץ, שיש בו צירוף שיעור, ודברים אלו, ביארנו למעלה גם כן, והם דברים ברורים, אמיתיים, בין ספק. ועוד יתבאר בעזרת השם יתברך. אז כאן הוא הסביר לנו בעריכות את המצה. עכשיו, מה עם לילה? כן, יש הרבה מרכיבים. מכת בכורות הייתה בלילה. ולכן אכילת קורבן פסח בלילה. מה העניינו של הלילה? וציווה הקדוש ברוך הוא לאכול הפסח בלילה. מפני שמכת בכורות בלילה, שהלילה מתייחס אל ההפסד ביותר. ולכך זאת המכה בלילה. ולא אחרת, שהוא היותר קשה ויותר הפסד. ונסתלק כוח מצרים על ישראל בלילה על ידי מכת בכורות. עד כאן מובן? למה זה לא מובן? מה לא מובן? מה זה הפסד של הלילה? אני לא מבין. מכת בכורות זה הפסד? כן או לא?
למי?
למי? תגידו לי למי? אז למה אתם שואלים? רגע, רגע. אני שאלתי עכשיו שאלה אחת. ותוך שאנחנו נקבל תשובה לשאלה אחת, נוכל לעבור לשאלה השנייה. מכת בכורות זה הפסד או לא? אוקיי, למי? למצרים. אפילו לא צריך לשאול את זה, במובן. עכשיו, מהו הזמן ביממה שבו ניכר ההפסד של המציאות? ביום או בלילה?
בלילה.
בלילה. בלילה הכל נעלם. לא רואה כלום. נכון? זה הזמן שאני לא יכול לפעול. אין חיים חברתיים בלילה. אין אור, אין כלום. האדם הולך ומתכנס בתוך עצמו, הולך לישון. הזמן של הפעילות זה כשיש אור. מה אתה אומר?
לא,
בימינו
יש הרבה חיים חברתיים.
לא נכון.
דווקא בלילה, זה מה
שאנשים רוצים יותר... לא נכון. בימינו הלילה הפך להיות יום, זה משהו אחר. מאירים אותו. מאירים את הלילה. יש אור, יש חשמל.
ניקח חוכמתו של האדם בלילה.
נכון. הלאה.
סותר.
למה זה סותר? חוכמתו של אדם, תורתו של אדם נקנית בלילה. למה? כי התורה היא לא מהעולם הזה. לכן במקום שבו יש הפסד העולם הזה, שם נקנית התורה שהיא למעלה מהעולם הזה. לכן לא רק שאין פה סתירה, אלא זה דווקא הולך באותו כיוון. מה שאין, כן? העשייה החברתית, הפוליטית, כל מה ששייך לחיי האדם עם האדם, זה ביום. זה הזמן שבו האדם פועל. אז אם כך, מכת בכורות, שהיא ההפסד, ראוי לה הלילה. דבר פשוט. אפילו, לא יודע מה יש פה להעמיק. כן, מה אתה אומר?
זה גם מכת חושך.
מכת חושך היא לא הייתה בלילה.
לא, היא להפוך את היום בלילה.
כן, אבל היא לא הייתה בלילה. היא הפסד. מה? היא הייתה גם בלילה, אבל היא לא מיוחדת ללילה. כן, היא מיוחדת להליך הזה של ההפסד. נכון, נכון. אמת, כן. אתה שואל על הפסקה שכבר גמרנו מזמן. מה? לא, כן? אז הצבעת? לא שמתי לב. וואי. מה נעשה? נקטע את הרצף? טוב, כבר עשית את זה. המצא זה בא על דבר, המילה מצא שייכת לדברים פשוטים. איך יודעים את זה? מהשיעור הקודם. ששם הוא הביא את הגמרא לגבי עשיית הקלף. לא מליח ולא קמיח ולא קמיח ולא עפיץ מצא. כן, האור שלא איבדו אותו נקרא מצא, נכון? הוא אמר את זה. כן. עכשיו בואו נחזור, נשתדל עכשיו להפוך את הגלגל ולחזור אל הרצף. אז אני שוב קורא מתחילת הפסקה. וציווה הקדוש ברוך הוא לאכול הפסח בלילה, לפני שמכת בכורות בלילה, שהלילה מתייחס אל ההפסד ביותר. ולכך זאת המכה בלילה, ולא אחרת, שהוא היותר קשה ויותר הפסד. ונסתלק כוח מצרים על ישראל בלילה על ידי מכת בכורות. אף על גב שהיציאה ממצרים שיגיעו לה לא הייתה רק ביום. מכל מקום, הסרת כוח מצרים והפסד שלהם בלילה. והיציאה שהוא הוויה לישראל ביום היה, ולכמן עוד יתבהר. הכתוב, ממחורת הפסח יצאו בני ישראל. כן? הרי כתוב, הוציא אחר השם ממצרים לילה, שואלת הגמרא במסכת ברכות דף ט עמוד א', למטה, בשורות הרחבות, וכי בלילה יצאו, והלא לא יצאו אלא ביום, שנאמר, ממחורת הפסח יצאו בני ישראל, נכון? ככה הגמרא שואל. אלא מלמד שהתחילה להם גאולה מבערב. זאת אומרת שיש, לפי החידוש של הגמרא, מתחדש הרעיון שיש, התחלת לגאולה או גאולה. כן, זה המקור של המושג, התחלת לגאולה. שהייתה התחלת גאולה בלילה, וגאולה שלמה בבוקר. לפי זה, אגב, אנחנו יכולים להבין מה זה התחלת לגאולה ומה זה גאולה. מה זה התחלת לגאולה? מה היה בלילה? אז מה זה גאולה, מכת בכורות? לא. מה קרה מיד עם מכת בכורות? והיה קום פרעו, לילה הוא ועבדיו. נכון? מה? ויקרא למשה ולאהרון לאמור, תקומו, צאו מתוך עמי. גם אתם, גם בני ישראל, גם צונכם, גם מקרכם, קרחו כאשר דיברתם ולכו, וברכתם גם אותי. ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים. אז בדיוק. כשהגוי אומר לנו לצאת, זה גאולה. זה בדיוק. כשהגוי אומר, יש לכם עצמאות מדינית, זה גאולה. זה התחלת לגאולה. מתי הייתה גאולה? בבוקר. מה קרה בבוקר? מימשנו, יצאנו. שימו לב דבר מאוד מעניין, שהמושג של גאולה לפי זה איננו בעל אופי, לא דתי ולא מיסטי. אלא גאולה זה מאורע בעל אופי פוליטי. כן? אתה יוצא מעבדות לחירות, מעבדות מדינית לחירות מדינית, זה נקרא גאולה. בלי שום קשר לרוחניות, קבלת עול מצוות, תורה, מעשים טובים, ניסים וכדומה. שום קשר. עד כאן מובן? טוב. ובזה נדחתה הדעה החרדית. מה? למה היא נדחתה? כי היא לא נכונה. אף על גב שהיציאה ממצרים, שהיא הגאולה לא הייתה רק ביום. מכל מקום, הסרת כוח מצרים. והפסד שלהם בלילה. והיציאה שהוא הוויה לישראל ביום היה, ולכמה נתבהר. ולפיכך, יש לנו לספר יציאת מצרים בלילה ולא ביום, כי זה הזמן של שבירת כוח מצרים, הסרת כוח מצרים. וציווה לאכול אותו, אגב, מעניין מאוד שהמצרים, הרי האל הראשי, במצרים היה השמש, נכון? נכון? הם האמינו שאל השמש בלילה נבלע על ידי איזה תנין גדול, ושהתנין פולט בבוקר, את השמש בחזרה. כן? ככה הם האמינים. זה במיתולוגיה המצרית. מה?
הגיוני.
הגיוני, נכון? יש לך הסבר אחר?
אז היום,
יש כמה אלים במצרים, אבל גם זה כתוב לפי התקופות, איזה אל היה האל הראשי. לאל של השמש הם קראו בשם רע. ומעניין מאוד, חזל, הרי כשפרעו אומר לישראל, כאשר אשלח אתכם ותפיכם, ראו כי רעה נגד פניכם. רש"י כותב, כוכב יש ששמו רעה. נכון? זאת אומרת שכאילו, זה כאילו התורה שינתה, כן? התורה מתור כדי לבזות את האל רע, קורא לו רעה. כן? אבל זה בעצם מכוון למיתולוגיה המצרית. רעמסס, כן, נכון, זה בא משם. נכון, עכשיו, אז, אבל התורה משבשת בכוונה, כן, דרכה שלבזות עבודה זרה, לכן היא קוראת לזה רע, רע נגד פניכם, אבל רש"י כותב, כוכב יש ששמו רע. עכשיו, מה שיש, יכולים המצרים לטעון, ברור שיצאתם בלילה, חצות לילה זה הזמן שהאליל שלנו נמצא בתחתית המדרגה, בלוע על ידי התנין, אז ניצלתם את זה, נכון? וזה מה שכתוב במדרשים, שמשה אמר, אנחנו לא גנבים, אנחנו נחכה עד הבוקר. כן? בעצם היום הזה, כלומר מבחינת דחיית הטענה האפשרית של מצרים, כן? שכאילו ניצלנו את אובדן הכוח, דווקא בזמן שהשמש שלהם, שהאל שלהם זוהר כאילו ברקיע, אז דווקא יוצאים.
כן?
הם קוראים לשמש רע. זה השם. כן. גם בסדום היה אצלו סיפור, נכון? לפנות בוקר, כשעדיין יש גם שמש וגם ירח. שלא יאמרו עובדי השמש ועובדי הירח, אם האל שלנו היה פה, זה לא היה קורה. כן. אז איפה היינו? ולפיכך, יש לנו, וציווה לאכול אותו צלי אש. עכשיו אנחנו נכנסים לפרטים של הלכות פסח. ציווה לאכול אותו צלי אש על ראשו, על קרעיו ועל קרבו. מה זה כל הפרטים האלה, כן? ראיתם פעם איך זה נראה? פעם כבש ככה שראשו על קרעיו ועל קרבו? מקופל כזה, נכון? כן, כמו עובר. זה התנוחה העוברית. עכשיו, ראיתם פעם בשר צלוי? מישהו אוכל פעם פה על האש משהו? כן, רואים. כן? מה? לא אוכל? למה?
מי לא אוכל?
מי לא אוכל? למה? יש צמחונים, מה זאת אומרת? יש צמחונים? מה? יום עצמאות, אבל גם ביום עצמאות יש צמחונים. לא. אבל אני חושב שגם הצמחונים ראו, כן? מה קורה לבשר צלוי? ראיתם פעם מה קורה לבשר צלוי? הוא מצטמק. מצטמק. זאת אומרת, מלכתחילה, השה הזה הוא שה מקופל, כאילו פונה אל האחדות, ולא עוד אלא שהוא צלוי, עוד יותר, הוא מצטמק. יש פה איזה מטרה בדבר הזה. כן? אז מה שהוא אומר כאן, וציווה לאכול אותו צלי אש על ראשו, על קרב, על קרבו, שכבר אמרנו שקורבן זה ציווה כזכו להורות על שהוא יתברך יחיד בעולמו. הסברנו שמצות ומרורים זה הפכים. איך המצות והמרורים מתאחדים? על ידי נקודת אחדות. מהי נקודת האחדות? קורבן הפסח. ולפיכך, כל המעשים מן קורבן זה נמשכים אחר עניין זה, להורות על האחדות, ולפיכך מצוותו על ראשו ועל קרעיו. וציווה הקדוש ברוך הוא גם כן שיאכל צלי אש, כי בשר מבושל הוא נפרד לחלקים על ידי הבישול, אבל צלי הוא מתקשה ונעשה אחד. וכן ציווה שלא יאכל ממנו נע, שלא נצלה כל צורכו, לפי שזה אינו אחד, כי מה על ידי צלי, אגב, מה זה נע? נע זה לא חי, כן? בעברית מודרנית, כשאומרים בשר נע, מתכוונים בשר חי, כן? שלא בישלו אותו בכלל, זה לא נכון. ובעברית תנכית, נע זה חצי מבושל. מה? מאכל בן דרוסאי. אה? מרר. רר, זה נקרא, מה זה רר? נע. כלומר חצי מבושל כזה.
רר.
אה, כן? אה, כן? וואי, חידשת לי. כן? טוב. כי אם על ידי צלי, כן, בכן ציווה שלא יאכל ממנו נע, שלא נשא כל צורכו, לפי שזה אינו אחד. כי אם על ידי צלי, אגב אני רוצה לציין שכבר בתחילת השיעור אני הערתי על זה. כן? כי אם על ידי צלי, שיוצא הרוטב והלחות, הוא מתקשה ועושה בשרו אחד גמור. יש פה שאלות? טוב, ננסה לקרוא. מה? כן, יש פה ארבע שאלות, אבל נתחיל מהשאלה הרביעית, כי אי אפשר... לשום כבוד הרב, עוד שאלה לפני כן. טוב, עוד מעט הוא יעלה את זה, אז יהיה בסדר. כן, וכן, מה שנשחט בין הערביים. הוא זמן, הנה, שבוע טוב רבנו. מרב הרב זצ"ל במדבר שור, כמדומני פרשת וישלח, משתמש בביטוי טבע ניסי בקשר לארץ ישראל. הרב יוכל בבקשה לבאר את משמעות הביטוי הזה, תודה. במדבר שור, כן, טבע ניסי. כן, הבנתי, כן. הטבע ניסי, הכוונה שיש יחס, שהטבע הרי בדרך כלל מהווה חציצה מנטלית ועובדתית בינינו לבין דעת אלוהים. בארץ ישראל הטבע הוא גילוי השם. שלום רבנו, יוצא שהנוסרים, הנוצרים, כן מחמירים בשוריה, שהם כן מנסים לאפות את המצע שוב בכלים מתונפים להתפרקות הפיקציה הערבית והירדנית בקרוב אמן שבוע מקסים. כן, אפשר להגיד זה. שלום כבוד הרב, אבל ההפסד הוא ביום ולא בלילה, כי הלילה הוא היעדר, ולכן היה ראוי לה היום שבוע מקסים. בסדר, אבל יש גם צד של היעדר בלילה, לא? לשם כבוד הרב, עוד שאלה, איך להתייחס לאדם שמחזיר בתשובה וטוען שהיין שלנו הדתיים הלאומיים הוא יין נסך ושאסור ללמוד מהרבנים שלנו תורה בגלל יום העצמאות? ברחמנות, רחמנות, צריך לרחם על אנשים. כבוד הרב, אבל גם התנין שבולע את השמש הוא גם אל מצרי, התנין הגדול, כך שגם בלילה זה מכה לאלים המצרים והיציאה היא כפולה כדי להפיל את שני האלים. שבוע טוב. יפה. המשך השאלה, הכוונה דלי או שלי, שהוא טען שבגלל שהרבנים הדתיים לאומיים אומרים שמותר לחגוג ביום העצמאות, האדם הזה טוען שאסור ללמוד מהם תורה. אז מה עושים? הוא גם אומר שמי שאומר הלל ביום העצמאות תיקרת לשונו מישראל. וואו. טוב, אז זה שכנע אותי. אולי אני אפסיק להגיד הלל ביום העצמאות. הוא שכנע אותי. הוא שכנע אותי, כיוון שיש מישהו שאומר אחרת ממני. זה הוכחה שאני טועה, נכון? כמו שהרמב״ם כותב בהקדמת, באחד מגרותיו, אני לא זוכר בדיוק איפה, הוא אומר, ואני יודע שיש כאלה שיאמרו שאני לא צודק, כי דבריי אינם כדברי פלוני. טוב, מה נעשה? יש... אז הוא טועה, האדם הזה, ש... אני לא יודע אם הוא אשם או לא אשם, מי אני כדי לשפוט אותו. הקדוש ברוך הוא יודע אם הוא אשם או לא. כן. וכן, מה? זה הוכחה? אז טוב, אני אבדוק. כלומר, הוא אומר שזה מה שיקרה, שתיקרת לשונו של מי שאומר. אז נראה, אם עד יום העצמאות תיקרת הלשון של מי שאומר את זה, זאת תהיה הוכחה שהוא צודק? אם לא, נגיד, אם לא, זה הוכחה שהוא לא צודק. אבל אם תיקרא את הלשון, זה לא אומר. יכול להיות שמה. אתה תראה בזה הוכחה. לא יודעת שככה פוסקים הלכות.
אתה אומר נבואה.
נבואה זה משהו אחר. טוב. טוב. וכן, מה שנשחט מן הערביים הוא זמן מיוחד. זה דיברנו כבר מקודם. שאינו לא מן יום שעבר ולא מן הלילה, הוא מורה על זמן מיוחד בפני עצמו. לכך בו ראו שיש שחיטת הקורבן למי שהוא מיוחד. ופירוש זה, הוא מחזיק הפירוש אשר פירשנו בספר גור אריה, בלשון בין הערביים, שרצה לומר הזמן שהוא בין הימים, דהיינו בין היום שעבר ובין היום שיבוא. ועיין בספר גור אריה, פרשת בו, שם מבואר באריכות. מי כתב את גור אריה? המהר"ל. כן. ועוד יש לומר, מה שנשחט בין הערביים, כי היום מתייחס אל המציאות ולילה אל היעדר וזה ידוע, וכל הנמצאים נפסדים, הוא ידברך אחד בלבד קיים, ובשביל כך הוא ידברך אחד, מפני שכל הנמצאים נפסדים, שווים אל מי שברעם, ומתחילת הערב השמש, שהחמה מתחלת בשקיעה הוא התחלת ההפסד והיעדר האור. כן? כלומר, מאותה שעה אתה רואה שהיום הולך ונפסד. ואז ישחט הפסח לשמו שהוא אחד. שזה הזמן מורה על אחדות כאשר הנמצאים נפסדים והוא קיים נצחי. כן? זה דבר מעניין מה שאומר כאן. זה לא רק שבין הארבעים זה זמן שלא שייך לא ליום ולא ללילה, ואז הוא זמן מיוחד, אלא שזה גם הזמן של הפסד הנמצאים. ואז זה מורה על האחדות, כן. נכון. כן, זה הזמן המוסלמי שלנו, נכון. וכל הנמצאים בעולם, לכן זה מורה על האחדות, שבזה הם מבינים. וכל הנמצאים בעולם, עם התחלת השקיעה, הם נוטים עם הערב, עם הערב היום אל השינה, והוא כמו מיטה והיעדר, והחושך כמו היעדר הנמצאים, והוא יתברך נצחי. לכך אז הוא ראוי להקריב קורבן הפסח, ובזה תבין מה שאנו אומרים בתפילת המנחה בשבת, אתה אחד לשמך אחד. למה לא אומרים את זה פעם אחרי, בזמנים אחרים? כי זה הזמן מורה על האחדות ביותר, שכל הנמצאים נפסדים, כמו שהתבאר. עד כאן להיום, שלום.